פרץ. יושב ראש מרץ, ניצן הולוביץ אומר כי נתניהו נכשל בניסיונו לחמוק ממשפט צדק. ראש הממשלה אכן עושה היום היסטוריה, הוא אחראי לבושת המאה. הוא ראש הממשלה המכהן הראשון העומד לדין על שוחד ועל מרמה והפרת אמונים, אמר יושב ראש מרץ. הוושינגטון פוסט מדווח כי תוכנית השלום של טראמפ שתחשף הערב תאפשר לישראל לספח שטחים שבהם התנחלויות ולשלוט ביטחונית בשאר השטח ביהודה ושומרון גם לאחר שזה יועבר לפלסטינים. על פי הדיווח המסתמך על שני גורמים הבקיאים בפרטי התוכנית, תוענק לפלסטינים אוטונומיה מוגברת גם באזורים במזרח ירושלים אם תישמר רגיעה במשך שלוש שנים, תועמק האוטונומיה ותוקם מדינה פלסטינית שהגדרתה אינה ברורה. הדבר מותנה בכך שהרשות הפלסטינית תיאבק בטרור ובאלימות ותקדם את המסע ומתן עם ישראל. כתבנו עמיחי שטיין מוסר כי לדברי הוושינגטון פוסט, בתוכנית טראמפ 50 עמודים והיא כוללת מפה. חשד לאירוע המכונה תג מחיר בכפר אינבוס שבשומרון. במשטרה התקבל דיווח על הצתה בבית הספר המקומי ועל גרימת נזק לציוד. על פי הדיווח, במקום רוססו כתובות ובהן הורסים בתים רק לאויבים ודש מיקומי אורי. המשטרה נערכת לכניסה לכפר. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, התחזית בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף. בלילה צפוי גשם בצפון ובמישור החוף, מלווה בסופות רעמים יחידות. מחר גשמים מקומיים ברובם קלים מצפון הארץ עד צפון הנגב. בבוקר ייתכנו סופות רעמים יחידות במישור החוף. הטמפרטורות ירדו, ביום חמישי ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון. הטמפרטורות החזיות בירושלים מ-13 מעלות ביום עד 6 מעלות בלילה, בתל אביב מ-17 עד 11, בחיפה מ-16 עד 10, בבאר שבע מ-17 עד 9, ובאילת מ-23 מעלות ביום עד 10 מעלות בלילה. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'.
כאן תרבות. שאלה עם אבי שמאי.
שלום לכם, אנחנו רק שאלה בכאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר האינטרנט של כאן וביישומון החינמי והמשובח שלנו. תודה שבאתם קודם כל, ואני אספר לכם שאיתנו היום בתוכנית עורך הדין והדוקטור למנהל עסקים עמית גורביץ', אבל אנחנו לא נדבר על מנהל עסקים, נדבר על דיני עבודה. שלום עמית.
אהלן, שלום.
שמח שאתה איתנו. אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות במסרונים למספר 055-966-3992. אנחנו נענה לעניינים הרלוונטיים. עוד אספר לכם ששלום יצחק פה איתי באולפן, עושה איתי את התוכנית, ואני אבי שמאי, זה הכל. אז שוב שלום עמית.
בוקר טוב.
מה זה דיני עבודה?
תשמע, בגלל שאנחנו בכאן תרבות, אז אני יכול להתחיל עם זה שגם דיני עבודה זה בעצם תרבות. זה תרבות שאנחנו רוצים להנחיל ביחסים שבין עובדים לבין מועסקים. לאן אנחנו רוצים לקום בבוקר וללכת כדי להתפרנס? איך אנחנו רוצים שהילדים שלנו יעבדו? האם אנחנו חושבים שראוי שההורים שלנו בגיל 67 יצאו לגמלאות? כל מכלול
אנחנו כבר יותר קרובים מההורים שלנו.
בדיוק. השליתי קצת את עצמי, דיברתי בהכללה גדולה מדי, אבל בעצם משפט זה תרבות ודיני עבודה בפרט. באיזה מובן משפט זה תרבות? במובן שהרי זה לא חוקי אלוהים, וזה לא חוקי התורה, וזה לא נכתב על ידי ישות חיצונית. זה בני אדם מעצבים את ההסדרים המשפטיים שבהם הם רוצים להתקיים. אז כמו כל דבר כזה, הוא גם פוליטי, אבל הוא גם תרבותי.
ואנחנו עדים בשנים האחרונות לכמעט מותה של העבודה המאורגנת, ואולי ניסיון לתחייה מחדש, כמה זה משפיע?
זה מעט משפיע, זה מעט משפיע. למרבה הצער, גם לא כל העובדים רוצים להתארגן, בגלל שחלקם שרואים את עצמם בעלי השכר הגבוה, לא מוצאים לנכון, לא פעם, לאמץ איזשהו רעיון של ערבות הדדית במקום העבודה, ובמידה מסוימת לסחוב אחריהם, או לשאת גם ב... ב, 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 ב איך לקרוא לזה? ב,
בתוצאות, אולי, כן, בתוצאות. אולי, 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 זה, אולי זה יפגע בהם באיזושהי דרך.
נכון, אולי זה
או יפגע. או בהמשך ניפוח השכר, שכר הבכירים שלהם.
נכון.
אולי יקבעו כללים, כי יש מקומות שקבעו כבר שהשכר גבוה ביותר בחברה יהיה רק פי כך וכך מהשכר הנמוך ביותר. וברגע שנכנס כלל כזה בהסכם קיבוצי, לדוגמה, או בהסכם בין העובד למעביד, יכול להיות שזה יפגע בהם,
נכון,
שיש להם
בחברה מונטסית. אז באמת מתי אנשים לצערים מוצאים לנכון להתארגן? רק שהם חוו לא פעם איזושהי נקודת קצה כזה של חוסר ביטחון תעסוקתי חמור. זה גם יכול להיות לבחירי ההייטק, שבאמת קיבלו שכר עתק בגילאים צעירים, אבל פתאום בגילי 40 ו-50 מדשדשים מלמצוא עבודה. ושואלים את עצמם, האם בדיעבד לא היה עדיף מנגנון של ביטחון תעסוקתי?
יש ביטחון תעסוקתי באיזשהו מקום בעולם היום? יש איזשהו מקום בעולם שעדיין יש את השיטה הזאת שההורים שלנו עבדו בכל החיים שלהם באותו מקום, ובסוף יצאו ממנו לפנסיה, והייתה פנסיה תקציבית, ולא...
אתה צודק, שבאמת במובנים מסוימים, אותו של הקומוניזם, גם ניבא את תחילתה של, או צופה של הערבות ההדדית, ובאמת נכון שאף אחד מאיתנו לא רוצה לחיות במשק סובייטי, שנשלט באמצעות מונופולים או היעדר תחרות. אבל יש הרבה מודלים שהם מודלי ביניים כאלה, למשל בשוודיה, ששם כן הממשלה מצליחה לתת ביטחון תעסוקתי, אמנם לא באופנים של, של הסכמים קיבוציים כמו בארץ, זאת אומרת שם למשל שמפעלים פושטים את הרגל, או נקלעים לקשיים, הם נסגרים מיד. Okay. הפיתורים קורים מיד. אלא מה? הממשלה אחראית על הכשרת עובדים לסקטורים חדשים. זאת אומרת, ימצאו איזה מודל ביניים של כן ביטחון תעסוקתי, לא הסכמים קיבוציים, שבאמת זה רעה חולה יכולה להיות בפני עצמה, לא כל ההסכמים הקיבוציים הם טובים. חלקם לא מאפשרים יעילות, חלקם מאוד לא כלכליים, חלקם מעודדים אלימות בין ועדים או אבטלה סמויה. אבל יש כל מיני מודלים ביניים של הסבות מקצועיות.
ואני חייב, אני חייב להגיד כבעל ניסיון לצערי, שלפעמים ועדים חזקים מדי, הסכמים נדיבים מדי כלפי העובדים, גורמים לסופו של מקום העבודה, זאת אומרת לסגירת הארגון, לאיבוד מקומות עבודה של הרבה מאוד אנשים, שחלקם לא היו אלה שהיו העובדים החזקים בארגון.
נכון. ויש עוד מספר רעות חולות בהקשר הזה, כי אנחנו מדברים על שני מצבי קיצון, באמת, או של אין הסכמים קיבוציים, או שהסכמים קיבוציים נוקשים מדי. אבל יש הרבה רעות חולות בתווך, למשל דור א' ודור ב', שדור א' ודור ב' זה באמת, אין משפטית איך להתיר את הקשר הזה, כי ברגע שארגון עובדים מסכים להכיל חלק מהעובדים שלו כדור ב' ודור ג' ודור ד', אז לא פעם המשמעות שארגון העובדים בעצמו מחר את עובדיו לטובת השכ של דור א' החזקה יותר במקום העבודה. אז לכן באמת אני לא בטוח, אולי נכון להגיד את האמת סוף סוף, שמשטר של הסכמים קיבוציים הוא באמת המשטר החברתי הכי נכון. אבל זה חוק שעוד קיים משנות ה-50, אף אחד לא מעיז לחשוב על ביטולו, ונכון להיום זה המקסימום שהמשפט יכול להציע לעובדים.
אוקיי, בואו תסביר לי מה זה הסכם קיבוצי בגדול, שלא נשפעה, כי אתה יכול לדבר על זה שעתיים עכשיו,
נכון.
יש בה.
אז תשמע, הסכם קיבוצי זה באמת הסכם שקורה או בענף מסוים, ואז קוראים לזה הסכם קיבוצי כללי, או בארגון ספציפי, ואז קוראים לזה הסכם קיבוצי מיוחד, שבו העובדים מחליטים לקחת את גורלם בידם, ולהתארגן ולהסיק שלפחות שליש מהעובדים במקום עבודה ספציפי, שילכו גם, לא רק שליש, אלא שילכו גם לאותו ארגון עובדים, כי גם בין ארגוני העובדים, כוח לעובדים, וההסתדרות הכללית וההסתדרות הלאומית, יכולה להיות תחרות מי מהם ייצג את העובדים.
ובמקרה שלנו זה אגודת העיתונאים בירושלים, ואגודת נכון. העיתונאים בתל אביב, וארגון העיתונאים בהסתדרות, יש
הם
המון...
הם פרשו אגב מההסתדרות.
הם פרשו?
פרשו עכשיו,
אז רק ארגון העיתונאים.
פרשו והקימו אותם והקימו את עצמם כגוף נפרד, אבל נכון שלא פעם
יש הרבה מאוד גופים, הרבה מאוד גופים שנלחמים על ייצוג העובדים האלה. השאלה שלי היא, מה קורה אחרי שמשיגים את מה שהם רוצים?
אז אחרי שמשיגים את היציגות, אחרי שאחד הארגונים משיג לפחות שליש, באמת מפה והלאה מתהפכות היוצרות, וידו של הארגון על העליונה, זאת אומרת ידם של העובדים על העליונה, באופן שהם באמת יכולים להכניס סכסוך עבודה, יכולים לעשות עיצומים ושביטה, ויכולים לבוא למעסיק בדרישות קולקטיביות, בין עם שכר ובין עם כל דרישה אחרת שהיא. לא תמיד אפשר, חייבים לתמחר אותה. לפעמים אלה דרישות באמת להסכמה במנגנון של פיתורים, ליישוב קונפליקטי משותף, לנוכחות בשימוע של הוועד, לפעמים דברים שהם לא ברי כסף, ואז מהרגע שזה מקבל תוקף, נחתם על ידי שני הצדים, ונקרא הסכם קיבוצי, ומופקד איפשהו במשרד העבודה, יש לזה תוקף בעצם כמעט כמו של חוק. זאת אומרת, באמת זה מחייב כמעט כמו חוק, קצת פחות מחוק בהכרח, אבל כמעט כמו חוק במובן שאי אפשר לוותר על זה, ואי אפשר להתנות על זה. עובד לא יכול, אם יש לי זכות כלשהי בהסכם הקיבוצי, גם אם המעסיק לא יכול לדחוק באישית מלוותר עליה, למה? כי המקור שמעניק לי אותה זה באמת הסכמה גורפת יותר מול ארגון העובדים כולו, שאני אקבל את הזכות.
עכשיו, לא כל ארגון חייב להסכים לחתום על הסכם קיבוצי עם עובדיו. זאת אומרת, זה מדובר גם במגזר הפרטי או רק במגזר הציבורי?
בהכרח מדובר גם במגזר הפרטי. באמת, המגזר הציבורי, שירות המדינה, ברובו כבר, או בכולו כבר מאורגן, ברובו נו יותר נכון להגיד. אבל גם בשירות, כל מה שאני אומר, נכון, גם לאחרון חנויות הפרחים הקטנות, שבהם יכול עובד או יכולה קבוצת עובדים להתארגן, להשיג מעל שליש, לפנות לארגון עובדים ולבקש את הייצוג ושיחתרו לעשות הסכם קיבוצי. אגב, הסכמים קיבוציים מיוחדים מהסוג הזה, מיוחדים במובן של פרטניים, זה ההתמחות, זו יותר ההתמחות של הארגון שנקרא כוח לעובדים, שבאמת זו האסטרטגיה שלו, לקבל מעל שליש ממקומות עבודה, ולחתור ולהידיין שם עם המעסיק על מנת לעשות הסכם קיבוצי.
ואם המעסיק
מסרב,
בוא נגיד לא מסרב באמת, אלא מושך.
תראה, יש כל מיני סוגים של משיכות. יש רשת המבורגרים מהירה, שאני לא אנקוב בשמה, שאחת הסיבות שהם לא הצליחו להתארגן, למשל שהעובדים שם לא הצליחו, זה משחק דווקא לטובת המעסיק, זה היא העובדה שרובם בני נוער, ואז כל פעם שמשיגים שליש, אז חלקם מתגייס ובטל השליש. מה שמשחק לטובתו של המעסיק שלא רוצה, כנראה.
ואני חשבתי שאני מכיר את כל שיטות העסקה הנצלניות שיש, וכנראה שלא.
תשמע, זה כמו חתול ואחבר, זה כנראה לא נגמר. על כל המצאה יש המצאת נגד, וגם, כמו שאמרתי לך, גם ארגוני העובדים לא תמיד לצערי עושים את עבודתם נאמנה. אם למשל הם הטריק של דור א' ודור ב', כך שמדברים על טריקים, זה החל מפרילנסים ועד זכיינות. זכיינות למשל זה סי הטריק, סי הטריקים. מה הטריק בדיני,
בבקשה, תסביר לנו.
זה במקום להגיד לאדם שהוא עובד שלי,
כן.
אני מפריט את, את הסניפים שלי, כן. לזכיינים,
אוקיי.
רואה בכל זכיין מעסיק ישיר לכל דבר, וכך כבעל המותג יכול להתנער מאחריות לכל מאות ואלפי העובדים שעובדים בסניפים, שמבחינתו של הצרכן או הלקוח רק רואה את שם המותג.
נכון.
ומבחינתו יודע זה המעסיק, אבל לא, יש זכיינים.
אבל פה יש, גם החברה נכנסת לאיזשהו מלכות, בפני ש... היא צריכה לשמור על איזושהי אחידות באיכות של המוצר או של השירות שהיא מספקת, ואני לא יודע כמה הם יכולים לפקח על הזכיינים שלהם.
צודק, אבל אני מדבר על מצב שבו הפיקוח מוחלט והרמטי במחירים, בשעות פתיחה, בלוגו, בהנהלת חשבונות.
אפילו בספקים.
אפילו בספקים. בוודאי, אפילו בניוד עובדים בין הזכיינים השונים, ועדיין המעסיק מתחבא תחת הכותרת זכיינות. עוד טריקים, כמובן, נוגעים לפרילנסים.
זהו, פרילנס, זה נשמע, תראה, זה מתחיל בפרי. כן. זה חירות, חופש.
כן.
עד כמה זה שיטה, בוא תסביר לנו את השיטה הזאת.
תשמע, השיטה באמת התחילה מכך שמעסיקים הבינו שלמה הם צריכים לחוב בכל הזכויות של דיני העבודה. ואם כך, למה לקרוא לכל מי שאני מעסיק עובד, אם אני יכול ברעיון העבודה להגיד לו, תשמע, אני מקבל אותך לעבודה, אני מקבל אותך לעבודה, אבל, אבל, אבל תוציא לי חשבוניות, תוציא לי כל חודש חשבונית, תיסע אתה בכל המיסים שלך, ואם כך, דיני העבודה לכאורה, אחרי באמת לא חלים.
לא חלים, נכון?
כן, את בהיריון.
אז יש רופית, שיהיה במזל.
שיהיה במזל, נתפגש אחרי שתלדי. את רוצה פנסיה, אז תשלמי לעצמך פנסיה.
בתי דין העבודה מתייחסים למשך הזמן שאדם מועסק כפרילנס, בבואם לקבוע אם יש יחסי עובד מעביד.
כן, זה אחד המבחנים, אבל בין היתר צמצמו את ה... ממש בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, צמצמו גם את העניין הזה לטובת מה? לטובת בחינה של גובה השכר. ולצערי היום, אם יקבע שעובד קיבל שכר גבוה, אז יטילו את החובה הזאת לפתחו, זאת אומרת, יגידו, אם קיבלת שכר גבוה, היית צריך כבר לשלם לעצמך את הזכויות הסוציאליות, אז היום לא נכון לגלגל לזה בחזרה למעסיק. באמת שפה המשפט שוב חוזר להסתבך, כי השאלה מה זה שכר גבוה? יכול שאדם יקבל שכר גבוה, אבל בהשוואה למי? מה, לארגון, למשק, לוותק, לא תמיד בכלל יש למי להשוות. ופה די חזרנו, אם הייתה מטוטלת כזאת, שהייתה ממש פרו-עובדים ב-20 שנה האחרונות, למשל, בהקשר שפרילנס, חזרנו די לנקודת התחלה, שהיום מעסיק די בזה שהוא משלם שכר קצת יותר גבוה, בכדי שאם העובד יתבע, אז המעסיק יגיד, לא, אתה נהנית כל השנים מההסדר הזה.
ומה בדבר הזכות של ארגון, במקרה אנחנו שומעים פה, שלומי מספר לי באוזניה, על ערוץ טלוויזיה שאמר לעובדים שלו, או שתעברו לעבוד כפרילנסרים, או שאנחנו סוגרים.
סוגרים מה? את הערוץ?
את הבסטה.
את הבסטה.
כן.
תראה, זה עוד איום, אתה יודע, זה עוד איום. הנה, אנחנו שומעים את זה ברקע. אנחנו שומעים, תראה, זה באמת עוד אחד מהאיומים שעובדים, באמת עומדים מולו, ותשמע, אני פעם ניהלתי תביעה נורא מעניינת, באמת מעניינת מהראשונות שניהלתי, שבה הצגתי עובדת מוחלשת באמת עם פיגור שכלי קל, שבמשך 11 שנה עבדה בארגון מסוים, ולא קיבלה לא רק שום זכות סוציאלית, גם שום שכר. זאת אומרת, כפו עליה את הסטטוס של מתנדבת, וכשזכיתי במשפט ונקבע רטרואקטיבית שכר עבודה לכל השנים, קיבלתי טלפון זועם מהמנכלית של אותו ארגון, שהעסיק בדרך הזאת, ואמרה, בגללך עכשיו, יותר לא נעסיק בעלי פיגור. יותר לא נשלב אותם בשוק העבודה, שהוא תשב בבית.
זאת אומרת, אם אדם מסוים השיג את הזכויות שלו, אז זה יכול לפגוע באחרים כמותו, שפשוט לא יתקבלו לעבודה.
למשל, מתחשבנים עם אנשים, כן, מתחשבנים.
ויש עוד צורות מהעסקה, כמו שין א', שאני משומע הרבה שכר אומנים.
נכון.
מה זה?
זה גם איזה, שין א', זה גם איזה מושג שהוא בכלל לא מושג משפטי, זה איזה המצאה ארגונית. זה המצאה ארגונית, ואולי לענייני תאומי מס זה רלוונטי. אבל ברמה היומיומית, אם אדם באמת, כמו שאתה אומר, אחד הפקטורים, זה משך העסקה. עשה איזה הרבה שנים. השתמש בציודים של המעסיק, עשה את זה מהמשרדים של המעסיק, לא פעם הזדהה בשם המעסיק, אז באמת לכאורה אין סיבה שלימים הוא לא יוכר כעובד.
אבל גם זה קורה לאחר מאבקים משפטיים ארוכים, יקרים וכואבים.
יקרים וכואבים, שלא פעם, אגב, יודע איך מסתיימים. איך? מסתיימים בפשרה, אבל יודע מתי? שנייה לפני מתן פסק הדין. זאת אומרת, המעסיק לא פעם יעשה הכל על מנת להטיש את העובד, עד אותו שלב, אבל ברגע האחרון יפחד מהכרעה, יחשוש מתקדים שיפעל כנגדו. ואז ברגע האחרון ישלם חלק או את רוב הזכויות, שנתבעו, אבל באמת אחרי שהוא הוציא לעובד את המיץ בהיבט הזה. ויש אין ספור באמת, כמו שאמרתי, זה כמו חתול ואחבר המאבק בין עובדים לבין מעסיק, ולצערי נדיר שאני פוגש, באמת נדיר שאני פוגש, מעסיקים שאומרים, אני באמת ובתמים רוצה ברווחת העובד. זאת אומרת, הנחת המוצא, אתה יודע, זה כמו בכביש, באתי לפה, באוטו, אתה יודע, אז, אז יודע, כמו תמיד, כמה
אני אזכיר לכולם שאנחנו בתל אביב, ולבוא באוטו זה סוג של מעשה אומץ להגיע לפה ברכב פרטי, וכל הכבוד לך על הדבקות במשימה.
יותר אומץ זה בתחבורה ציבורית. אני חייב להיות הוגן. אבל אתה יודע, כל אחד ניסה לעקוף את משנה, כל הוא יודע כמה כפו וכמה תנועות ידיים סתם, כי מישהו נוסע בין אם כך או אחרת, וגם אם אתה עומד ומעוטט, אז למה שמישהו יפנה? אתה יודע, כולנו פה על הכבישים.
כל משפט שאתה אומר, גם הכבישים, אנחנו נחזור על זה מיד אחרי ההפסקה הקצרה שנעשה, כי גם על זה יש לי לשאול אותך משהו. מרסדס בנדים ביום ובלילה, ואנחנו רק שאלה בכאן תרבות, 104.9, 105.3, אתם עדיין יכולים לשלוח שאלות אלינו בענייני דיני עבודה, ל-055-966-3992, ואני אומר שוב שלום לעורך דין עמית גורביץ'.
היי,
אבי. היי, אז אמרתי לך שלפני לפני ההפסקה, שבה דנו בדברים אחרים לגמרי, אני חייב, נגיד, דיברת על הכביש.
כן.
על הפקקים.
כן.
על זה שלוקח לי בממוצע שעתיים ביום על הכבישים.
כן.
ואני לא גר במרחק עשרות קילומטרים. האם מישהו מפצה אותי על זה, והאם יש מקומות שבתוך ההסכמים יש על זה פיצוי כלשהו, שזמן הגעה?
תראה, אם אנחנו חוזרים באמת למה שנקרא דלת אמותינו בדיני עבודה, אז ההלכה היא פה לא לטובת העובדים, היא באמת פרו-מעסיקים באיזה מובן? במובן שזמן הגעה לעבודה וממנה לא נחשב כזמן עבודה. ואין את זה בעצם שום פיצוי. זה גם אם אני עכשיו עומד שעתיים בפקקים כדי כל יום לבוא לעבודה וממנה, זה לא יחשב לי כזמן עבודה. זה פן אחד. פן שני, גם שמעסיק לא חייב לשלם את, 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 את הוצאות הנסיעה הריאליות.
הוא חייב אבל לשלם דמי נסיעה לפי...
הוא חייב לשלם דמי נסיעה לפי בדיוק, לפי חופשי חודשי, או לפי איזה 22 שקל, כ-22 שקלים ליום.
ליום.
כן,
מכוח צו
הרחבה, במקסימום. עכשיו, על זה הוא יכול כמובן לשלם יותר, או כן לשלם את זמן הנסיעה לעבודה, אני כמעט ולא מכיר מעסיקים שעושים את זה. זאת אומרת, גם היכרות באמת עם המשק, מעסיקים לא משלמים את זמן הפקקים.
תראה, בעבר זה אולי היה הגיוני ואפשר היה לסבול את זה, אבל במצב התחבורתי שאנחנו חיים היום,
כן.
שרוב המדינה מתרכזת בין גדרה לחדרה ונוסעת כן. פקק אחד גדול שנמשך 24 שעות ביממה בתחומים האלה,
כן.
אין... לא יכול לבוא מישהו שיתבע את זה ובית המשפט יפסוק לטובתו.
תראה, לצערי לא. אם כבר מדברים על עתירות, אתה יודע, תחת הכותרת תרבות ואולי צדק, אז אפשר גם לטעון שיש מקום, אתה יודע, לאיזה סוג של עתירה. לעתירה כנגד רשות מנהלית, שאני אומר, סליחה, גברת, אדון עיריית תל אביב, אם אתם לא דואגים לי למקומות חנייה באופן שאני צריך יותר משעה לחפש מקום חנייה, אז אולי זה לא מידתי, גם נקנוס אותי בכנסות, כי מראש זה אחריות שלכם.
אבל זה לגמרי נשמע הגיוני, כן. זה לא היה ככה בעבר? אבל,
תשמע, אין עתירה כזאת שם חייבת.
ומה יהיה עם יום אחד, איש אחד שגר במרכז תל אביב, וכמו הרבה חברים שלי, אם הם כבר הגיעו הביתה ומצאו חנייה בכחול לבן, בלי להתאבד בדרך, הם כבר לא יזוזו יותר מהבית, הם
יקנו את החנייה.
הם פשוט נשארים בחנייה, הם נשארים בעד למחרת בבוקר שהם חייבים ללכת לעבודה, הם גרים במרכז תל אביב, והם למעשה די כלואים מפני שאם ההורים שלהם גרים במרחק של, לא יודע, בעיר הסמוכה אפילו, לא בטוח שתהיה להם תחבורה ציבורית בשבת כדי לבקר את ההורים שלהם.
אז אתה אומר הם לא יזיזו את האוטו?
הם לא מזיזים את האוטו.
אין שום עילה כלפיהם. אין שום עילה כלפיהם, אם יש להם תו חנייה אזורי או משהו כזה, אז אתה יודע, אפשר לראות את זה בכל מיני דברים, אז אפשר לדבר על קרפול, ואפשר לדבר על נתיבי איילון שעכשיו עושים מסלולי. מנסים לחשוב על כל מיני פתרונות, אתה יודע, אבל...
אבל למה תמיד נראה לי שהפתרונות האלה צריכים לבוא כאשר יש תחבורה ציבורית הגיונית, ואי אפשר להתעלם מהמצב של התחבורה הציבורית, גם בהקשר של דיני עבודה.
כן.
אי אפשר להתעלם מהמצב שבישראל תחבורה ציבורית היא לא יעילה, כן. היא מפגרת עשרות שנים אחרי כן, זה, כן. אז גם בהקשר של דיני
תשמע,
עבודה.
יותר מזה, גם איחור, אפילו חד פעמי למקום עבודה, בסקטור פרטי שאין שם את אותו לוקסוס של הסכמים קיבוציים, זאת אומרת, כי עובדים לא התארגנו, מעסיק יכול לזמן לשימוע, ויכול לפטר, ולא רק בגלל איחורים, ולא רק בגלל איחור בודד לעבודה.
איחור בודד לעבודה יכול להיות עילה לפיטורים?
אני אגיד לך למה, כי מראש מעסיק לא צריך שום עילה אמיתית שהיא, חוץ מאשר לנקוט בפרקטיקה של שימוע. אז אם הוא עושה שימוע, מזמן לשימוע, ומאפשר למיוצג, לעובד, לבוא עם עורך דין, ומקליט את השימוע, ובאמת עומד בכל החובות הפורמליות של שימוע, אז גם איחור בודד לעבודה, יכול לחשב, עילה לפיתורים, זה מחזור.
אז אני יכול להגיד לך, אולי באמת שאני אלך לבית הדין לעבודה, ואני אגיד, השימוע הזה לא נעשה בידיים נקיות ובלב חפץ, כמו שאמר היועץ המשפטי לממשלה. השימוע הזה הוא היה מגמתי, והיה נגדיל מהמילה הראשונה ועד האחרונה. מה בית הדין לעבודה יגיד לי?
שום דבר. או תקבל הוצאות משפט, יודע למה? כי שופטים לא רוצים ולא יכולים, ולא יודעים. להיכנס לתוכן של הפיתורים. אם עובד אומרים שהוא לא טוב או לא עומד בספקים או ביעדים, ואפילו, יודע מה, בינינו מכריזים על יעדים בלתי אפשריים,
כן.
שופט לא ייכנס לזה. לא ייכנס, שוב, כל עוד אין הסכם קיבוצי שקובע איזה מנגנון אחר לפיתורים, שופט לא מושיף את עצמו בעמדה של המעסיק, ולא בודק האם נימוקי שימוע הם חוקיים או לא, הם מותרים או לא. נכון, יש אמירה כללית, אוהבים להגיד, כמו שאתה ציטטת את היועמ"ש, לב פתוח ונפש חפצה.
כל מיני דברים כאלה.
אבל במקביל יודע כמה פסקי דין נכתבו על הביטוי, ואולי טוב שכך, ששופטים גם לא בוחנים וגם לא יכולים לבחון לב וכליות.
לב ורות זה עניין רפואי, לב וכליות זה משפטי. אני רוצה לשאול אותך באמת, בואו ניגש עכשיו לעניין הגשת תביעה נגד מקום העבודה שלך. קודם כל, אלו, איזה עילות יכול, באיזה עילה אני כן יכול, יש לי עילה נגד המעסיק שלי, כשאני מוכיח מה?
תראה, העילות נקובות בחקיקה ספציפית. אין המון חוקים, יש כ-20 חוקים שעוסקים בדיני עבודה, שבהם חוק פיצויי פיטורים, חוק שכר מינימום, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק חופשה שנתית, חוק דמי מחלה, שבאמת כ-20 חוקים כאלה, רובם ישנים אגב, משנות ה-50 וה-60, שקובעים באמת את גם את הזכויות וגם את אופן כימותם. מעבר לזה, יש מעט עילות שהתפתחו, אז קודם כל אליהם אפשר לתבוע. Okay. זאת אומרת, אם באמת מעסיק לא שילם פיטורים כמו שצריך, או לא פדע את זה תוך 15 יום מיום סיום יחסי עבודה וכו'. ומעבר לחוקים, יש מעט צווי הרחבה, שגם נותנים זכויות או כלליות לכל המשק, או ענפיות, למשל דמי הבראה, למשל פנסיה, למשל דמי חגים, למשל הוצאות נסיעה. אז גם עליהם אפשר לתבוע כמו חוק, וגם כמו שאמרנו בתחילת השיחה, גם על זכויות שמופרות מכוח הסכמים קיבוציים, גם אותם אפשר לתבוע.
וגם בגין שיטת העסקה, זאת אומרת, אם יבוא מישהו ואומר, העסיקו אותי פרילנס כ-20 שנה, אני עשיתי את אותה עבודה 20 שנה, באותן שעות, אותו דבר. עכשיו, האדם הזה הוא למעשה עובד אצל המעסיק, ותובע אותו מצד שני. איך מסתדרים עם הסיטואציה הזאת?
תראה, עובדים לוקחים בחשבון את הדבר הזה, ושיושבים מולי לא פעם מדברים על אפקט גוגל. זאת אומרת, האם אני חשב כעובד, כתובע סדרתי, האם לא, זה לא יבוא נגדי וכו'. הפתרון היחיד הטוב שיש פה זה העניין של התיישנות, שאפשר לתבוע עד אחרי 7 שנים מיום סיום יחסי העבודה.
זאת אומרת שאם עכשיו אני עובד במקום עבודה, אני יוצא לפנסיה בגיל 67, ואז עד גיל 74 אני עדיין יכול לכאורה לתבוע את מקום העבודה שלי על עוולות שנעשו לי?
לא, אבל פה לא הייתי ממליץ לך, כי זה תמיד על 7 שנים האחרונות.
אם העוול נמשך 20 שנה, אז אני יכול לתבוע רק את 7 שנים האחרונות.
בדיוק.
הבנתי. ולמה כל כך בתי הדין לעבודה מרבים לחפש פשרות?
תראה, פשרות, אני יכול לדבר על זה הרבה, ואני
קודם עברתי, כל, כן. קודם כל, יש כאלה שמאוד מתנגדים לפשרות והסכמי טיעונים וכל מיני כאלה, ויש כאלה שמאוד בעד.
תשמע, אני אשאל אותך שאלה אישית. לך יודע, אתה יודע שחייבים לך 1,000 שקל.
כן.
בסדר? עכשיו, זה הנתון. שאתה בא לעורך דין שאומר לך, אבי, יקירי, 1,000 שקל, אתה בטוח תזכה.
כן.
אבל לתוך זה, בוא נשקלל את הנתונים הבאים.
כן.
אחד, שזה ייקח לך 5 שנים לקבל אותם. שתיים, שגם יהיו לך הוצאות משפט, כי גם תצטרך כנראה לשלם לעורך דין שלך.
כן.
שלוש, שאני לא יודע מה החלומות שלך נכון למחר לעשות עם הכסף, או מה האילוצים, או מה האוברדרפט שלך, או כמה חשוב לך רק הצדק, או גם הכסף, או מה מצב החובות שלך, או מה המצב הבריאותי של מישהו. 4, אנחנו לא פתוחים שתהיה חברה בעוד 5 שנים, או 3 שנים שתזכה. זאת אומרת, אם תתבע חברה שהיא על סף פירוק, אז הביטוח הלאומי לא משלם את כל הסכומים, ולא את כל הסכום. רק עד איזה סכום מסוים. ועכשיו, בתוך כל הפאזל הזה, השופט שלא פעם מאותת לך שגם הוא מעדיף פשרה.
אני בהרבה מקרים שהייתי בבתי משפט שופטים אותתו, לא רק בתחום האלה, אלא הציעו הצעה ידידותית לצדדים לצאת החוצה ולהגיע להסדר, כדי שהוא לא יצטרך לפסוק.
כן. אז עכשיו אני חוזר לשאלה, ואני אומר לך, תשמע, לך חייבים 1,000 שקל, אבל עכשיו מציעים לך 400 שקל, בלי ערעור, כי גם על אפשרות אין ערעורים, בעוד אם תזכה ב-1,000 שקל, אז יש עוד 2-3 שנים של ערעור. וגם, אגב, בינינו לא בטוח שעורך דין שהבטיח לך את 1,000 שקל, אתה יודע, הוא חושב שמגיע לך 1,000 שקל, זה עוד לא זכית בכלום.
פה אתה ממציג מקרה שללא ספק אני אגיד, תביא את 400 שקל שלי, אני רוצה להמשיך לחיות בשקל.
אז זאת התשובה, ותחשוב כמה זה טרטור, וכמה אתה צריך לטרטר גם עדים, לבקש תשובה של חברים שיבואו להעיד לטובתך, ורק מה זה להגיע למצוא חנייה. ליד בית משפט, וכמה עולה חניון גולדה.
כן, אנחנו שלנו יודעים כנראה כמה עולה חניון.
אז בתוך כל זה, תשאל את זה.
ואתה אומר שוב, זה עלול להימשך שנים. זה לא משהו שמגיעים נקבע דיון במהר מאוד, תוך שבועיים.
באיזה שבועיים?
ואחרי זה יש עוד דיון אחד, ובדיון השלישי נגמר העניין. תוך חצי שנה אנחנו מסיימים, סוגרים.
תשמע. בוא אני אגיד לך, גם אם יש שני דיונים, הם במרווחי זמן, לפעמים של שנה, שנתיים ושלוש בין אחד לשני.
למה? בגלל האומס של בתי המשפט?
כן, אומס. זאת אומרת, אם היום אתה מגיש תביעה, סביר להניח שקדם המשפט והיה לבית דין לעבודה, אז קדם המשפט הראשון, סביר להניח שיהיה לך רק בסוף 2020. זאת אומרת, בעוד שנה רק לראשונה, תפגוש שופט.
אבל זה קדם, זה רק ההתחלה, זה עוד לא, שום דבר עוד לא מתחיל שם, באמת.
בדיוק, בדיוק.
ואז אתה יכול לקבל מועד לדיון לעוד שנה.
בוודאי.
אתה לא חושב שזו פגיעה חמורה בצדק?
בוודאי שכן. יש כזה משפט, איזה דיון, תא דיון משפטי אמת ויציב, אמת או, 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 מת, או יציב מה עדיף. זאת אומרת, האם עדיף לחתור לחקר האמת, או עדיף איזה יציבות, אתה יודע שאדם ידע תוך מינימום זמן איפה הוא עומד. אבל תראה, באמת תחת הכותרת של כאן תרבות, יש הרבה נושאים שאתה יכול לשאול את זה במשפט פלילי, יש לשיטה של הסדרי טיעון.
נכון.
בהרבה מאוד תחומים, במשפטים נזיקיים מול ביטוח, לא פעם זה פשרות. זאת אומרת, אוהבים להגיד שמקבלים את הפילוסופיה היפנית בהקשר הזה, של באמת שם אחוזי עורכי הדין באוכלוסייה נמוכים במיוחד, והרעיון שאתה לא מחפש הכנעה, אתה מחפש איזה המשך חיים ומקסום, מקסום רווח. ובכנות, תשמע, בתחילת ימיי כעורך דין היה לי מאוד קשה עם זה, אמרתי, סליחה, אז הייתי הולך ללמוד מסע ומתן, הייתי הולך להתאמן בשוק, הייתי הולך, ובמקום לעשות סטאז' בבית משפט, הייתי עושה סטאז' בשוק,
ולומד, בעסקאות, לעשות עסקאות.
ולומד, כן, ואומרים לי איקס, אז אני אומר וואי, וככה מגיעים לאיזה סכום מיטבי. אין תשובה טובה.
אין תשובה טובה, אבל יש נגיד תחומים במשפט, אם כבר אנחנו מדברים על זה, שנכנס עניין של גישור חובה, ואני מדבר על דיני משפחה.
כן.
זה מתאים גם לדיני עבודה, לדיני עבודה?
מאוד, כן. היום זה לא חובה בדיני עבודה, אבל גם שוב, מתוך העניין שכמו שאמרתי, יש עוד הרבה שיקולים, עובדים לא רוצים להצטייר כתובים סדרתיים, לא פעם הם מכירים את המעסיק אישית, עבדו יחד והסתדרו יחד המון שנים, לא פעם זה באמת לא טובים ורעים קלאסיים, אלא מה? אלא באמת מעסיק שגם לא אין הרבה כסף לשלם, זאת אומרת, אם הייתי יושב פה והיינו מדברים על מה זה להיות מעסיק או עסק קטן בישראל, זה גם צרה, זה צרורה, או זה גם עניין לא פשוט, אתה יודע, זה כבר לא כמו פעם.
למה אין כללים שונים למעסיקים גדולים ולמעסיקים ענקיים?
אני אגיד לך, כי בתי דין לא יכולים לצאת מהפלונטר הזה, כי אז הם יחשבו כמי שמפלים חלק מהצדדים. גם ככה, בתי דין לעבודה סופגים המון ביקורת ממעסיקים בזה שהם אוטומטית כמעט פרו-עובדים. אז אם הם גם...
אבל אני חושש שמרוב שהם מרגישים שהם חוששים מהביקורת הזאת, הם הפכו את הקערה על פי הזאת. זאת אומרת, היום למעסיק יש אוזן קשבת יותר בבית הדין לעבודה.
תראה, זה מטוטלת וגם תלוי לאיזה הרכב שופטים אתה מגיע. אני אגיד לך, זה lose-lose situation, יודע מתי? מתי שאתה מייצג, למשל, עובד סיעודי, עובד בתחום הסיעוד, מול אדם קשיש.
כן.
או עזבונו, או משפחתו. אתה יודע, שני מסכנים, באמת שניהם כנראה, או די בטוח לא בעלי הון.
נכון.
ואתה רואה לוזלו סיטואשן, היו לי לא מעט תביעות, פה ושם, שהם לוזלו סיטואשן, הצגתי פעם מישהו,
כן.
שקריין במכון למען, שקריין טקסטים, למען מכון לעברים.
כן.
לעברים.
כן.
והמכון בקושי שרד בעצמו והתפרנס, ומשכך לא היה יכול לשלם אפילו לעובד הקריין את הסכומים. אתה יודע, ואתה עומד, ואתה אומר איזה פתרון טוב ניתן במקרה הזה, כי אם תפסוק לטובת המכון,
את כל פיצוי העלנה,
אז לא יהיה כבר מכון.
ואז האינטרס הציבורי נפגע מפני שיש אנשים שזקוקים לשירותים של המכון הזה.
בדיוק. אז לכן אתה יודע, דיני משפט בכלל, זה תחום שכתבו בני אדם. והוא תמיד צריך לקחת כל מיני שיקולים ושיקלולים ועניינים בחשבון. ולא פעם באמת, תשמע, הצדק זה לא תמיד במשפט. זאת אומרת, לא בכדי, אנחנו מגיעים, נדמה לי, למסקנה שאין צדק במשפט, כי אתה רואה מי צודק.
אז זהו, שאני כל הזמן חשבתי שמשפט וצדק זה כאילו אותו דבר, וההתפקחות מהשליה הזאת די כואבת לי.
כואבת מאוד.
אוקיי, אז הנקודה טובה לכאוב עם הפסקה קצרה, ונחזור לסכם.
זה עד עכשיו לא בא, זה לא יבוא עכשיו. בלי תעשה טובה, תבין את המצב. עניין של זמן אוויר, עניין של תג מחיר, עכשיו זה במבצע. יצאת שוב אידיוט, קנית אשליה. זה לא יכול להיות, בכל זאת זה היה. הרגשת משודרג, לבשת ערב חג, אז מה הבעיה? פתאום הקסם פג, והחכה לדג אמרה, אתה שלי. שהיה שלך ולא יהיה יותר, מה שהולך איתך ולא תמיד חוזר, כוכב שלא נולד היה לך ביד, אני פה בשבילך. ואם תרגיש לבד, אתה מוזמן לשיר איתי כמה צלילים. אורך חוקי שלי, התשמע קולי, התשמע קולי, רחוקי שלי.
עכשיו תבין את
החצר האחורית, מענה קולי. כן. אנחנו רק שאלה בכאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, ונמצא איתנו עורך הדין והדוקטור למנהל עסקים עמית גורביץ', שלום שוב עמית. אז אנחנו דיברנו קודם על עילה תביעה,
כן.
ואם אני מרגיש שיש לי עילה, כן. לתביעה נגד המעסיק שלי בהווה או בעבר, כן. אמרנו, לא עברו 7 שנים,
כן.
איך אנחנו עושים את זה? מה אני עושה?
אתה הולך לאחד מבתי הדין האזורים לעבודה, יש בתל אביב, בירושלים, בחיפה, בנצרת ובבאר שבע. אתה לא הולך לבית משפט לתביעות קטנות בלי שום קשר לגובה הסכום, כי אם זה בדיני עבודה, זאת אומרת, אם זה כתוצאה מדיני עבודה, אז אתה הולך רק לבית דין לעבודה.
זאת אומרת, בית המשפט לתביעות קטנות ידחה את זה על הסף, יגיד, אני לא דן בזה, זה עניין דיני עבודה.
בדיוק, בדיוק, אין לי סמכות, הוא יגיד. ומשם אתה מתחיל להתגלגל באיזה אופן, אתה לא חייב לבוא עם עורך דין, באמת אם זה תביעות נמוכות, אני ממליץ לבוא או בלי עורך דין, או ללכת נגיד או לעורך דין, או לאיזה עמותה של סיוע משפטי, שבאופן חד פעם יראה כי נסחו את כתב התביעה, אבל באמת לא, לפעמים, אתה יודע, אני אומר את זה בניגוד למקצוע שלי, לפעמים בתביעות נמוכות מבחינה כספית, או ודאיות כל כך, סתם מישהו שהיה צריך לשלם ולא שילם לקופת הפנסיה, אין לשום עורך דין מהצד השני כמעט שום טריק.
גם אם באים באופן מבהיל עם שני עורכי דין שמגיעים כל אחד עם מלא 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 קלסרים וספרים ומניחים, גם את הפוזה הזאת כבר ראינו, אבל
גם את הפוזה הזאת בדיוק, ומשם אתה מתגלגל, זאת אומרת אתה צריך, כדאי שאתה תמציא את כתב התביעה לצד השני, ושצריך תוך חודש להגיש כתב הגנה, אז לראשונה אפשר לראות באמת את הטיעונים וטיעוני הנגד, ובדרך כלל אחרי, כמו שאמרתי, כשנה, יש דיון ראשון של קדם משפט, שבו הצדדים נפגשים, עוד לפני השלב של תצירים, לפני השלב של גילוי מסמכים, נפגשים בעצם הפעם הראשונה לפני שופט או רשם, שלא יהיה השופט שידון בתיק. זאת אומרת, מפצלים את זה, בטח בבית הדין בתל אביב, מפצלים את זה כדי ששופט יוכל לתת המלצת גישור, מבלי שיחשד כמי שבסוף יבוא בחשבון עם הצד שדחה את זה.
הבנתי.
ואז אתה שומע את ההצעה על גופו של עניין. כמו שדיברנו, לא מעט מהצעות הפשרה מתקבלות בשלב הזה. ואם כן, אז בזה זה נגמר. וזה בעצם היה לך איזה רבע משפט, כי זה לא באמת בית משפט. זאת אומרת, לא היה שום משפט לגופו של עניין. זה נגמר בפשרה שהיא בהסכמת הצדדים. ואם לא, אז זה באמת כבר מפה נכנס לנתיב אמיתי של משפט.
על כל המשתמע מכך.
על כל המשתמע מתעצירי וזימוני
עדין. אבל פה זה קצת קשה בלי עורך דין. בשלב הזה זה כבר קצת קשה.
כן, בשלב הזה זה באמת קשה. בלי עורך דין.
נכון.
נכון. ובאמת מומלץ, מומלץ להגיע עם. אבל תראה, כמו שהתחלנו לדבר לפני השיר, שם לא נמצא הצדק, לצערי. באמת, לא מזמן שמעתי משפט שאומר, צדק, צדק, תרדוף. תרדוף.
אוקיי, תרדוף, בסדר.
תרדוף.
ואומר שתמצא אותו בבית המשפט.
תראה, גם בארץ, הערכאה שקוראת לעצמה בשם צדק, זה רק בגץ.
נכון.
כל היתר, תשמע, כל היתר, זה הערכאות, שוב, לא כבודן במקומן מונח, אבל בוא נחשוב מלכתחילה מי כתב את החוקים. בוא נראה כמה כשלים מחשבתיים יש בהקשר הזה. אותם פוליטיקאים שרובנו חושבים עליהם לא טובות, חלקנו לא חושב עליהם טובות, בסדר? הם אלה שעשו את החוק. ומהרגע שיש חוק, אז לכאורה הוא באמת שוויוני וחשוב, אבל אתה יודע, הם לא תמיד עשו את זה בשם הצדק. עשו את זה בשמם של אינטרסים וקבוצות אינטרס.
אני יכול לחשוב, אתה יודע, אני ככה שתקתי, ואני יכול לחשוב על כמה חוקים, אני לא מדבר דווקא על דיני עבודה.
אוקיי.
שברגע שהם, שהם התקבלו כחוק במדינת ישראל, זה פגע בי באופן אישי. זה, זה, זה גרם לי לזעום, לא רק ש, לא רק שחשבתי שאם זה חוק זה בסדר, אלא חשבתי שהחוק הזה הוא, הוא פשוט, מנוגד לצדק, מנוגד לסדר של הדברים.
אז יש לי הרגשה שאני יודע אפילו על איזה חוקים אתה, על איזה חוקים אתה מתכוון. ואכן כולנו מרגישים לא פעם חוסר נוחות עם חוק כזה או אחר. ועדיין אין מחלוקת, לי בטח אסור להגיד אחרת שכולנו מחויבים בכיבודם של
כן,
החוקים.
כן, ודאי, האלה. אבל אם אני מרגיש שהחוק הזה מפלה אותי, כן. או את הציבור שאני משתייך אליו, כן. באופן קטגורי, רק חלק מאוד מאוד קטן. כן. האם הטיעון הזה אני יכול ללכת איתו לבגץ ולהגיד, החוק הזה, לא שהוא לא מוצא חן בעיניי, כן. הוא פוגע בי בגלל כן. א', ב', ג', ואז בגץ יכול לבוא ולהגיד, אם כך החוק הזה לא תקף.
כן, זה בדיוק בגץ, זה בדיוק הסמכות של בגץ, ממש לפסול חוקים, בין היתר מכוח סמכות שהכנסת עצמה נתנה לבגץ לעשות את זה.
והיום היא מתה לקחת את זה בחזרה.
והיום היא מתה לקחת, אבל נכון. זה מראש, הכנסת הסמיכה את בית משפט לעשות את זה, ואגב, אין, לא, כמעט הייתי אומר, לא יכול להיות אחרת, כי תמיד כל עוד שופטים הם בני אדם, ולא אלגוריתמים, וכל עוד אנחנו יודעים ומבינים שכל חוק ניתן לפרשנויות, אז אנחנו מבינים שבגץ באופן מובנה, גם צריך לפרש חוקים. לא כל שכן, בהיעדר חוקה, לשמור על זכויות של, על זכויות בסיס של כולנו.
כן, אבל היום אנחנו באיזשהו תהליך שלך, יש כמה חוקי יסוד,
כן.
שהם כנראה יהיו הבסיס לחוקה אם תהיה פעם.
תראה, עדיין חוק הלאום עומד בבגץ, זאת אומרת, מחכה לפסיקה.
הנה, זה חוק לדוגמה כן. שכשדיברו עליו, וכשאישרו אותו, אני הזדעזעתי מפני שהוא אנטי-דמוקרטי בעיניי. הוא נוגד את מגילת העצמאות. אני ראיתי תמיד במגילת העצמאות את מסמך היסוד של מדינת כן. ישראל. פתאום כתובים שם דברים שהם אחרים לגמרי. זאת סיבה מספיק טובה לבוא לבגץ ולהגיד, זה מנוגד לכל מה שהיה עד עכשיו, מי שהקים את המדינה לא התכוון לזה בכלל.
כן.
זו סיבה?
כן. אבל פה אני אגיד לך, הטריק הפוליטי הוא קצת יותר מתוחכם אפילו מזה, כי פתאום כל אותם אלה שהתנגדו לחוק יסוד כבוד האדם
וחירותו,
פתאום... בכלל כי התנגדו לחוק הזה, שאגב בבסיסו יש את הכרזת העצמאות, מוזכרת בסעיף 2 שבו הכרזת העצמאות עצמה, שהכרזת העצמאות עצמה מדברת על שוויון, אבל כל אותם מתנגדים לחוק היסוד אמרו, רגע, אבל המילה שוויון לא מופיעה בו, כי באמת המילה שין, יוד, וו, יוד, נון, לא מופיעה בחוק היסוד. ועכשיו הם פתאום קמים ואומרים, רגע, אבל יש שוויון בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אז ברור שאין שום בעיה עם חוק הלאום. וזה משחק שבאמת בדיעבד המסקנות עשויות להיות מאוד אגומות, יודע כמו מי, כמו ישב פה לפנינו בדיוק על הכיסא הזה גואל פינטו.
נכון.
נכון, יוצא איזה תוכנית ריאליטי?
אח גדול.
אח גדול. אז השאלה איך אתה רואה את עולם המשפט? אמרנו, אנחנו תזכור, בכאן תרבות בהקשר של נכון, משפט ותרבות.
נכון.
האם משפט זה רק כללים?
כן.
כמו שיש באח הגדול, בהישרדות, בכוכב הבא לאירוויזיון, יש כללים שנוסחו, וכל עוד אתה עומד בהם,
כן.
אז אתה ממלא את תפקידך במשחק.
אוקיי.
וכל עוד אתה לא עומד בהם,
כן.
אז אתה יכול להיות בבית סוהר. והשאלה עמוקה יותר, באמת, מה זה משפט? עכשיו, אומר אהרון ברק, אי אפשר שיחה על משפט בלעדיו, אומר משפט זה ערכים.
Okay.
משפט זה לא הטכניקה של מה שרק הכנסת קובעת, שיכול להשתנות ברוב מזדמן. משפט זה ערכים.
אבל אהרון ברק הוא עומד בראש אסכולה של שהכל שפיט והכל ניתן לשפיטה, ויש אסכולה משפטית שונה לגמרי שאומרת לא הכל. הכנסת היא זאת שקובעת החוקים, ולבית המשפט אין סמכות בכלל להתערב בהם.
א', וב', אכן הקושי במה זה ערכים. זאת אומרת, באמת, שאתה מדבר על ערכים, אז אוקיי, אז בוא נגיע להסכמה, מה הם הערכים הראויים? וגם שם הרי אין הסכמה.
אבל ערכים זה לא נחשב היום, היום רק מה שחוקי או לא חוקי נחשב. לא ערכים, לא מוסר, לא תרבות אם אנחנו מדברים, זה לא נחשב. זאת נקודה טובה ועצובה לסיים בה את התוכנית, כי נגמר לנו הזמן.
נכון.
עורך הדין, הדוקטור למנהל עסקים, עמית גורביץ', תודה רבה לך שבאת אלינו היום.
תודה.
תודה לשלומי יצחק, תודה לכם מאזינים יקרים, ואני מקווה שנהניתם. מיד אחרינו, יהיו פה מאיה סלע ויובל אביבי עם תוכנית נהדרת שנקראת מה שכרוך, שהיא מגזין הספרות היומי היחיד והטוב בישראל. ואני אבי שמאי, אני אהיה פה גם מחר. יאללה, ביי.
אחרי החדשות, מה שכרוך. כאן תרבות.
מה שכרוך.